טוב, כידוע למי שהיה, אנחנו עסקנו עכשיו סדרה שלמה של שיעורים בנושא שידוכים. אני רוצה עכשיו להתקדם. בוא נניח שכולם החליטו. מגיע להם מזל טוב. מה קורה? מה עושים? תגידו, מה זה מה עושים? החליטו, מתחילים לחפש אולם, דיבה. אין בעיה מה עושים. אבל לא זה הנושא שכרגע אני הולך לעסוק בו. יש לנו כאן, בראש ובראשונה, הגדרות של תורה, הגדרות עקרוניות של המצב, שכל בן אדם שהולך להיות או שנמצא במצב כזה, צריך קודם כל להבין מה התורה אומרת. קראתי לשיעור הזה בין שידוכים לנישואים. מדוע? מה אומרים היום על זוג שהחליטו להתחתן? איך זה נקרא?
התארס.
זה נכון? זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי יש מושג בהלכה של אירוסין. מה עם אירוסין שבהלכה? זאת מציאות שבן אדם ניגש לאשתו ואומר, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. זוג מאורס שרוצה להיפרד צריך גט. ללכת לבית דין ולעשות גירושין בדיוק כמו זוג נשוי. כלומר, במילים אחרות, מה שאנחנו קוראים היום נישואין, מבחינה הלכתית, יש בו שני חלקים. חלק אחד נקרא קידושין או אירוסין. זה אותו הדבר, פשוט שתי מילים שונות. אפשר לקרוא לזה קידושין ואפשר לקרוא לזה אירוסין. יש דברים שיש להם יותר ממילה אחת. זה החלק שמתחת לחופה, לא חייבים חופה באמת, אבל מתחת לחופה, החתן נותן את הבת לקלה, אחרי שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, בפני עדים, וזאת ההתחלה. השלב השני, זה השלב של השבע ברכות, ויש בזה עוד צדדים הלכתיים, וזה נקרא נישואין. אנחנו היום עושים אירוסין ונישואין יחד. פעם, בזמן הגמרא, אבל אפילו בדורות האחרונים, בעדות מסוימות, היו עושים אירוסין אמיתיים, קידושין של התורה. אדם היה מקדש את אשתו בטבעת, ואז היא הייתה הולכת הביתה, והוא היה הולך הביתה, והיו מתחילים להתכונן לחתונה. היו יכולים שנה שלמה להתכונן לחתונה. בינתיים הם חיים בשני בתים שונים, כל אחד בבית של ההורים שלו, ורק אחרי השלב השני של הנישואין, הם מתחילים לנהל בית משותף. ככה זה מבחינה הלכתית. לא חייבים לעשות הפסקה באמצע, כמו שאנחנו היום לא עושים הפסקה באמצע, אבל אפשר לעשות הפסקה באמצע. כן.
יכול לבוא עליה?
מבחינה הלכתית, לא.
לא?
היא לא נשואה, היא מקודשת. מקודשת פירוש הדבר שאסור לה להתחתן עם אף אדם בעולם חוץ ממנו. אלא אם הוא ייתן לה גט. זה נקרא מקודשת. הקידושים הם קשר עקרוני, הלכתי, רוחני, שאין בו שום דבר מעשי בשטח. הנישואין הם הביצוע המעשי מכל הבחינות. גם מבחינת חיי אישות, גם מבחינת חיי משפחה, גם מגורים ביחד בבית. הכל. כן.
האם מותר להם בשנה הזו להיפגש? ולמה שנה? כמה זמן
לוקח להגיד חתונה? זה מצב שהיה אז במציאות כלכלית לגמרי שונה. לא אמרתי דווקא שנה. אבל היו מצבים כאלה שזה היה שנה, כי החתן היה צריך להביח את הכסף לחתונה. היו כל מיני דברים. יש מציאויות חברתיות וכלכליות מאוד שונות משלנו היום. אבל היום אין לנו מצב כזה. כי אין לנו אירוסין של תורה בנפרד מקידושים של תורה. תנסה לעשות דבר כזה, הרבנות לא תסכים. אבל דרך אגב, צריך להיזהר. יבוא בחור וייתן לבחורת הבת, ויגיד לה, הרי את מאורסת לי. אפילו בלי הרי. הנה, עכשיו את הרוסתי. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון, בלשון של היום, אנחנו מתכוונים להתחתן. אבל אחר כך, אם הם יתחרטו על זה, היא צריכה גט. אם הוא צחק איתה, גם יכול להיות שהיא צריכה גט. ולצערנו, הזהיר אותי פעם, רב מרדכי אליהו, שיהיה בריא, שכל הזמן מגיעים לרבנים שאלות כאלה מתנועות נוער מחבר בגיל תיכון. חבר בגיל תיכון הם כבר מבחינה הלכתית מבוגרים. ברגע שהבחור הוא בן 13 והבחורה בת 12, וחבר עושים איזשהו משחק ומישהו לוקח את הבת, וזה לא צריך להיות לא של זהב ולא של כסף ולא כלום. מספיק שזה שווה פרוטה. אתם יודעים, שווה פרוטה זה כמעט כלום. כן, יכול להיות כל מיני דברים קטנים, זה לא חייב להיות הבת. הוא יכול לתת לה ספר, בעוגה, מתנה, כל מיני דברים. אם הוא אומר, את ארוסתי, בפני שני עדים, שני חברים, לא משנה. אז אחר כך היא צריכה גט, ואחרי הגט אסור לה להתחתן עם כהן. אם היא תרצה אחר כך, הם עשו את המשחק הזה, והם היו סתם חבר בני 13, סוף כיתה ח'. והבחורה הזאת אסור לה, היא אחר כך תפגוש, היא תגדל ותהיה בחורה טובה ורצינית והכל, זה היה משחק ילדים. ועכשיו יבואו ויציעו לה, הנה יש פה בחור נפלא, כהן. אסור לה להתחתן עם כהן, לעולם. ואל תשאל אותי מה יקרה אם היא תעשה כך או תעשה כך או תעשה כך, צריך בית דין להחליט בדברים כאלה. זה רציני מאוד. אם אתה שומע על מקרה כזה, תשלח את שני החבר'ה הצעירים לבית דין. לא, שוב, אתה שואל שאלות ואני לא עונה לך על השאלות, כי אני לא הולך כאן לפרט פרטים. ועניתי לך תשובה מאוד מדויקת. אתה שומע על מקרה, או אתה יודע על מקרה, ששני חבר צעירים עשו דבר כזה, מינימום, לך לרב, תלמיד חכם גדול, שהוא גם דיין, ויכול להיות שישלח אותך לבית דין כדי לפסוק הלכה. זה דבר מאוד מאוד רציני. ואנשים מסתבכים עם זה כל הזמן, כי זה יכול לסבך את הבחורה לכל החיים. יכול גם לסבך את הבחור מאוד מאוד. טוב, זה שייך לנושא. מה שאנחנו קוראים היום אירוסין, נקרא בלשון ההלכתית שידוכים. כלומר, שידוך בלשון ההלכתית זה לא רק הצעת הקשר, אלא זאת ההחלטה. ההחלטה שהיום קוראים לה שהזוג, הוא והם אומרים, זהו, די, החלטנו, אנחנו הולכים להתחתן. זה נקרא שידוכים. יש מנהג עתיק בעם ישראל, קוראים לזה אצל היהודים האשכנזים, כותבים תנאים, כלומר יושבים גם אחרי שידוכים, עושים מסיבה, סדר גמור, כותבים חוזה, פעם זה היה חוזה בין המשפחות, כי המשפחות היו מממנות את הכל, גם היום המשפחות בדרך כלל מממנות את החתונה, אבל הייתה החלטה של ההורים, כותבים חוזה, הסכם, יש הרבה היום שלא עושים את זה, זה דווקא דבר טוב לעשות, כי ככה הזוג יודע שזה לא סתם דיבורים, אלא באמת יש להם משהו מוחלט ביד, זה חוזה שלא מפירים אותו בלי הסכמת שני הצדדים.
לפני הקידושים.
זה מה שקוראים היום בטעות מסיבת אירוסין. אבל באמת הדבר הזה נקרא שידוכים. לכן קראתי לשיעור של היום, בין שידוכים לנישואים. כלומר, בין ההחלטה שהזוג מחליט להתחתן, וברוך השם, הם מתאימים וטוב והכל יפה, לבין הנישואים עצמם, הנישואים שעומדים תחת החופה. כמובן, שצריך לדעת שההחלטה הזאת, גם אם עושים חוזה, היא לא החלטה מוחלטת. מה הפירוש לא מוחלטת? אחרי שבן אדם נשוי, אם חס וחלילה יש תקלות, יש מריבות, לא מסתדרים ביחד, צריך ללכת לבית דין ולהתגרש, גם כדת משה וישראל. יש גיטים, יש איזה הלכות מאוד מאוד מיוחדות, חייבים לבצע את כל התהליך. זוג שנמצא לפני שעורכים להם חופה וקידושין, כפי שזה נקרא, אם הם מתחרטים, מותר להתחרט. לא שאני מאחל את זה, לא שזה דבר נעים ונחמד, אבל קורה לפעמים שזוג החליט להתחתן, אפילו עשו מסיבה, אפילו עשו חוזה, ובשלב מסוים הם רואים, לא, טעינו, זה לא הולך. עדיף לבטל חתונה מאשר להתחתן ולהתגרש. כן, ודאי. לא, לפני החתונה לא צריך גט. לפני החתונה החליטו. עכשיו מחליטים שלא. אם יש חוזה, אז צריך לבוא ולהסכים, אם באמת כתבו שם איזושהי התחייבויות. אבל עדיף לעשות את זה לפני החתונה, מאשר אחרי החתונה. כמה שזה לא נעים לבטל ולהגיד לאנשים, זה עוד הרבה יותר גרוע אחר כך. אני אומר את זה כי לפעמים יש חבר צעירים שחושבים אחרת. הם מספרים שיש עדות מסוימות, שיש מנהג כזה, אבל עדיף לבטל לפני החתונה מאשר אחר כך. עכשיו. אבל בואו ניכנס לדברים יותר נעים. הרי סך הכל, החליטו להתחתן, ורוב המקרים שמחים, וטוב להם. מצב נפלא. לכאורה, היינו אומרים, באמת שני החבר'ה האלה, איך קוראים לזה? בעננים. מעכשיו עד אחרי החתונה, זה זמן של שמחה. זה זמן של הרגשה טובה. זה זמן שנכון, עסוקים קצת בהכנות לחתונה, אבל הכל דברים טובים. וכך באמת צריך להיות. זאת צריכה להיות תקופה חיובית, טובה ונעימה. וכאן מגיע האבל. יש פה בעיה. למה יש פה בעיה? מצד אחד, כל מה שאמרתי הוא נכון. הכל משמח. לא הכל משמח. מדוע לא? יש לנו כלל גדול שלימד אותנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. יש הלכה בשולחן ערוך, גם בנושא של ביקור חולים, יש הלכות. מה עושים כשבאים לבקר אדם חולה? מצווה גדולה לבקר אדם חולה. מאוד מאוד חשוב. אבל יש בזה הלכות. אחד הדברים שכתוב בשולחן ערוך, זה שלא מבקרים חולה בסוף היום. אז סיפר רב צבי יהודה שפעם הוא היה חולה, בצעירותו, ואבא שלו בא לבקר אותו בלילה. אז שאל אותו מישהו, הרי כתוב, לא מבקרים חולה בסוף היום. אמר רב קוק זצ"ל, הכוונה היא לא סוף היום של הלילה, אלא סוף היום שמתחיל להחשיך. בסוף הזמן שיש אור יום, ומתקרב הלילה, זה הזמן הכי מסובך. למה זה הזמן הכי מסובך? כי המעבר בין יום ובין לילה משפיע לא לטובה על אנשים. אתם יכולים להגיש את זה מבחינת הראייה. לעיניים זה הזמן הכי מסובך. ביום אנחנו מסתדרים, בלילה אנחנו התרגלנו לחושך ואנחנו גם מסתדרים, אבל בזמן הזה שהוא לא יום ולא לילה הוא דמדומים, לעיניים שלנו הכי קשה. גם כשיש אור חשמל, זה עדיין לא פותר את הבעיה. באותה מידה, כל המציאות האנושית מסתבכת בזמן המעבר. אז לכן, אמר רב קוק זצ"ל, הגמרא מנמקת למה לא מבקרים חולה בסוף היום, כי זה הזמן הכי גבוה. ואז מי שמגיע לבקר אותו, עלול להתייאש. זהו, הבן אדם הזה כבר מסכן, מה יהיה איתו? אנחנו לא רוצים שיתייאש, אנחנו רוצים שיבוא לבקר את החולה, ישמח אותו, יעודד אותו, יתפלל עליו. אנחנו רוצים לחזק את המורל, ולא לסבך. לכן, החז"ל אמרו לנו, אל תבקרו את החולה בסוף היום. זאת אומרת, בזמן הביניים. מכאן לימד אותנו רב צבי יהודה, שתקופות ביניים הן תמיד מסובכות. זה לא זה ולא זה. התקופה בין שידוכים לנישואין היא תקופת ביניים. למה היא תקופת ביניים? הזוג הזה אומר, זהו, מוחלט. אנחנו יודעים. היא אשתי, הוא בעלי. זה טוב מאוד. אבל עכשיו בשטח, היא לא אשתו, והוא לא בעלה. הרי, סליחה, מבחינה הלכתית, הם כמו שני רווקים, כמו רווק ורווקה. מבחינת כל ההלכות, כמו שסתם בחור ובחורה אסור להם לגעת אחד בשני, גם הם אסור להם לגעת אחד בשני. כמו שלפני כן הם לא גרו בבית אחד, גם עכשיו הם לא גרים בבית אחד. עוד לא התחילו, לא בנו משפחה. כל זמן שאין חופה וקידושין הם לא נשואים. אז הם יודעים שזה זה. כן, הנה, זה בעלי, זה האדם שאני הולך לחיות איתו עד 120, והכל 100% והכל מוחלט והכל בסדר. אבל זה עדיין לא התחיל. זאת תקופת ביניים מסובכת. מאוד מסובכת. כי יש פה רגשות חזקים מאוד, אמיתיים מאוד. יש פה מציאות שעוד מעט הולכת לקרות. וזה עוד לא התחיל. זאת מציאות מסובכת כל כך, שיש בהלכה אזהרה מיוחדת. יש, הזכרנו את זה בנושא הפגישות, יש הלכות ייחוד. אסור לאיש ואישה שלא נשואים להיות ביחד במקום שאין אנשים אחרים, בבית, ודאי בבית נעול. יש הלכות ייחוד. הלכות ייחוד שייכים גם לזוג שקוראים להם היום זוג מאורס. גם לזוג שהחליטו להתחתן, אפילו עשו מסיבה, חתמו חוזה, הכל, כל עוד שלא היו חופה וקידושין, הם אסורים בייחוד. זה פשוט. לאף אחד אין ספק בזה. אבל באה ההלכה, מובא בשולחן ערוך, ומוסיפה עוד אזהרה. אומרת ההלכה, אתם במצב כזה, במצב יותר מסוכן, יותר, עם חשש יותר גדול מסתם איש ואישה. אז לא רק שאסור לכם להיות לבד בבית, אלא אסור לכם לישון באותו בית, אפילו אם אתם לא לבד. לדוגמה, כן? בא בחור להתארח אצל המשפחה של אשתו לשבת. דבר נורמלי, טבעי, חשוב מאוד, כן? צריכים להכיר את המשפחות, רוצים להיות ביחד. ואומרים, בסדר, אנחנו, אתה תישן, יש לנו חדר לאורחים, תישן בחדר של האורחים, אסור. אין איסור ייחוד, ההורים נמצאים שם, אולי יש להם אחים ואחיות קטנים, והם לא לבד, והכל בסדר. אבל פה אנחנו מחמירים יותר מאשר בכל מציאות אחרת, וצריך למצוא לחתן הצעיר, לבחור הצעיר, צריך למצוא לו מקום לישון אצל השכנים. הוא לא יכול לישון באותה דירה שהיא ישנה. עכשיו, המנהג הזה, זה מנהג שכל כך מקובל, נכנס כל כך עמוק לעם ישראל, שאני פגשתי אנשים חילוניים שמקיימים את המנהג הזה. כולם יודעים את זה, פשוט. כן? באים לבקיע בשבת לפני החתונה, לא ישנים באותה דיבה. עם המשפחה, הכל. ואנשים שלא מבינים את ההלכות ולא יודעים את ההלכות ולא כלום, אבל את המנהג הזה מקימים. מה הטעם של המנהג? פשוט מאוד. אתם נמצאים במצב של מתח. המצב הביניים הזה יוצר מתח. הוא יוצר מצד אחד הרגשת קרבה עצומה, אדיבה. כל השמחה הזאת, הנה איזה יופי, סוף סוף מצאתי, איך כתוב בפסוק, את שאהבה נפשי. סוף סוף מצאתי את העתיד שלי, מצאתי את הבית שלי. נפלא. אז יש הרגשת קרבה עצומה. אבל אסור. אסור לגעת. אסור להיות ביחד. מותר, כן? שיושבים, מדברים. המתח הזה הוא כל כך גדול, שהזוג עלול להיכשל יותר מאשר סתם ורק ורווקה. ולצערנו, זה גם הדבר שאנחנו יודעים במציאות שזה עלול לקרות. ולכן נזהרים פה אפילו יותר מאשר אצל אנשים אחרים. הדבר הזה לא מסתיים בנקודה הלכתית. יש נקודה הלכתית שבאמת צריך להיזהר מאוד בכל ההלכות וצריך לדעת מה מותר ומה אסור. ונמצאים ביחד. הם מסדרים, כפי שאמרתי, באים לבקר את המשפחות, לבקר אצל ההורים. הרבה פעמים יש סבב כזה של קרובי משפחה שצריך לבקר אצלם. צריך הכנות לחתונה. אבל הדבר הזה צריך להכיר שהוא נכון גם מבחינה נפשית בלי קשר להלכות. יש היום מנהג יפה, לא נקרא לזה מנהג, אלא הרגל יפה אצל בחורי הישיבה בחברה שלנו. חבר מחליטים להתחתן, עושים את החתונה אחרי חודשיים בערך. ואני אומרים לי, מה כל כך מהר, כל כך מעט זמן? יכול להיות קצת יותר מחודשיים, לפעמים זה קצת פחות מחודשיים.
חודשיים זה מי מסיבת האירוסין? או...
מהזמן שהחליטו, לא משנה לי מתי מסיבת האירוסין, מסיבת האירוסין זה מסיבה נחמדה והיא לא קובעת כלום מבחינה הלכתית. זה צריך לדעת. אין טוב שהזכרת, בוא רגע נדגיש את זה. אני רוצה לחזור רגע שנבין את המצב. יש החלטה. ההחלטה הזאת זה הסכם בין הבחור לבין הבחורה, הסכם בעל פה. אמרתי שיש מנהג טוב גם לעשות הסכם בכתב. בסדר, אבל לא משנה, יש כבר הסכם בעל פה. אפשר לעשות מסיבה. נחמד, טוב מאוד, זה לא משנה. מהרגע שהם הסכימו עד לרגע של הנישואין, הם נמצאים במצב של זוג שעומד להתחתן ועוד לא התחתן. מסיבת אירוסין אין לזה שום תוקף מבחינה הלכתית. טוב לעשות, אבל גם אם תוותרו על זה לא יקרה כלום. כן.
טבעת אירוסין, סתם כאילו?
טבעת אירוסין צריך מאוד, אתה שואל אותי מה זה טבעת אירוסין. קודם כל, טבעת אירוסין זה מבחינה הלכתית סתם, נכון. כלומר, אין לזה שום תוקף הלכתי. אבל אדרבה, בדיוק הפוך, צריך מאוד מאוד להיזהר בנושא של טבעת אירוסין. אני הדגשתי קודם. אם תיתן לבחורת הבת ותגיד, הנה, את מורסת לי, ויש שם שני עדים, יכול להיות אפילו עם עד אחד, אז הסתבכתם. זה צריך מאוד מאוד להיזהר כשנותנים מתנה. זה לא מנהג שנהגו בהרבה מאוד בתים בישראל לתת דווקא את הבת לאירוסין. וגם מתנות האחרות לאירוסין צריך להיזהר, שזה כן, שוב, אם תיתן לה... ספר או ראוגה או משהו כזה ותגיד הנה את מורסת לי, אתה יכול להסתבך מבחינה הלכתית. בסדר, נכון, נהוג בעם ישראל שנותנים מתנות, נותנים לחתן, נותנים לקלה, שהמשפחה תיתן מתנה.
בדרך כלל אתה שואל אותה אם היא רוצה להתחתן איתך, ואם היא לוקחת את הדבר, זה אומר שכן.
לא, בשום פנים ואופן. אתה לא שואל, או אתה לא מחזיק את הבת ביד ושואל אותה האם את רוצה להתחתן איתי ואז אתה נותן לה את הבת. אל תעשה את זה, בבקשה ממך. אין לדבר הזה מקור ביהדות. טבעת נותנים תחת החופה. אתה רוצה בין המתנות לכבוד זה שהחלטתם להתחתן, שיתקבל גם טבעת, מותר. אבל אין שום סיבה להציע לה הצעת נישואין, כמו שקוראים לזה. תגיד לה, האם את רוצה להתחתן איתי? נפלא. תגיד את זה במילים הכי יפות, בצורה הכי יפה. זה דבר מאוד מרגש. אין שום בעיה. אבל אין שום סיבה שאתה צריך באותו רגע לתת לה טבעת. טוב, אז שוב, אמרנו, חזרנו עכשיו על ההגדרות ההלכתיות, כדי להבין איפה אנחנו עומדים. אנחנו מדברים בין זמן ההחלטה שהזוג מחליט להתחתן, כן, כמו שאתה תהיה את השואל, את הבחורה, אם את מסכימה להתחתן איתי, והיא אומרת, כן, יפה. אתם בלשון ההלכתית משודחים. בלשון של ימינו קוראים לזה מורסים, צריך להיזהר, כי המילה לא מדויקת, אבל החלטתם להתחתן. מהזמן הזה, צריך זהירות. צריכים לשמור על השמחה. אנחנו רוצים שתהיו שמחים. אנחנו רוצים שתגיעו לחופה עם הרגשה טובה. להגיע לחופה עם הרגשה טובה, צריך להיזהר לא להסתבך. וזה מה שהתחלתי לומר. לא רק מבחינה הלכתית, אלא גם מבחינה רגשית, התקופה הזאת, בגלל המתח הגדול, בין המציאות הנפלאה, שהנה אתם הולכים להתחתן, לבין המצב שעכשיו לא יכול להיווצע מתח נפשי שיוצא החוצה בדברים לא צפויים. באים אליי זוגות במצב כזה, אומרים לי, התחלנו לריב, אנחנו אפילו לא מבינים למה. אולי אנחנו לא מתאימים. זה בגלל המתח. פתאום אחד מתעצבן על השני, ואז מתחילים ספקות, ומתחילים לחשוב, אולי לא כדאי, אולי זה. הפתרון הכי הכי טוב, זה מראש באמת לקבוע חתונה בתאריך הכי מוקדם שאפשר. ועוד יותר מזה, יש הרבה גדולי תורה בישראל שאומרים, קבעתם חתונה? עכשיו, חוץ מסידורים מעשיים, אל תיפגשו. אני אומר את זה בצורה קיצונית, אני לא חושב שזה יקרה בפועל שאנשים בכלל לא ייפגשו. מעוד שצריך לסדר כל מיני דברים, צריך להיפגש עם המשפחות והכל. אבל אם תמשיכו לנסות להתנהג כמו שהתנהגתם בצורה של הפגישות, שפעמיים שלוש בשבוע אתם יוצאים ביחד לשיחות נפש ארוכות, אתם רק מסבכים את עצמכם. צד שני, כמובן, לא להזניח אחד את השני. לא אמרנו, כן, אומר, טוב, שלום, נתראה בחתונה. כמובן, אתה מתעניין מה שלומה, היא מתעניינת מה שלומך, וודאי שצריך לתחל לפגוש משפחה, וצריך לתכנן עולם, וצריך המון המון דברים להחליט ביחד. אבל אל תיכנסו עכשיו לסכנשים. עדיין משתמשים במילה סכנשים. משתמשים, נכון? שיחות נפש זה דבר יפה וטוב. יהיו לכם המון סכנשים אחרי החתונה. לא עכשיו. למה? אסור? לא אמרתי שאסור. זה לטובתכם. אם רק אפשר, אני דיברתי על חודשיים עד לחתונה. יש שלושה חודשים. יש כאלה שבדיוק נופלים החגים באמצע ספירת העומר, כל מיני דברים, זה יוצא קצת יותר ארוך. אל תאריכו את זה. דיברנו קודם, מישהו שאל אותי, כן, פעם היו מתעשים, אבל לא מתעשים במושג של ימינו, אלא היו קידושין והיו הולכים הביתה לשנה. טוב, שם הם כמעט לא היו נפגשים. זה היה בבית של ההורים שלו, זאת הייתה בבית של ההורים שלה, לך תדע בכלל אם הם היו פוגשים אחד את השני. אל תעשו את זה היום. זה דבר שאנחנו קיבלנו בהשאלה מהחברה המערבית. אנשים מחליטים להתחתן, אומרים, מתי החתונה? בעוד 9 חודשים. סיפר לי פעם חבר שהוא נאלץ לעשות דבר כזה. היו סיבות משפחתיות מאוד רציניות, הסכים עם אשתו להתחתן, אבל עברו, לא יודע, 50 שנה, 9 חודשים, משהו כזה, זה לפני הרבה שנים, אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, עד לחתונה, הוא אמר לי, דוד, זו הייתה התקופה הגרועה ביותר בחיים שלי. למה? בגלל המתחים האלה. אתה כן רוצה, אתה לא רוצה, אתה פוגש אותה, אתה לא פוגש אותה, טוב לי איתה, לא טוב לי איתה, מתחיל מתח, אולי כן להתחתן, לא להתחתן. אוף. ואל תוציא אותי מזה. ולכן יש באמת פעמים שיש משברים מציניים בתקופה הזאת. אז אנחנו עד עכשיו דיברנו על העניין שלא להיכנס למשבר. לא לתת להם להתפתח. לקחתם ברצינות את ההחלטה, אתם שמחים בה, תשארו שמחים עד לחתונה, ואל תיתנו אפשרות למתחים להתחיל ליפול עליכם. מה קורה כשכן יש מתחים? עכשיו, כאן צריך לקחת את הדברים ברצינות ולא לזלזל בהם. הכי טוב במצב כזה זה ייעוץ. מדוע? קשה מאוד לזוג צעיר, כן, אתם כבר זוג, אתם לא נשואים, אתם זוג. לזוג צעיר במצב כזה לדעת, האם המתח נגרם בגלל סיבה אמיתית? פתאום באמת קלטת שמשהו לא בסדר ולא מספיק התחשבת בזה בהחלטה? לבין מצב שהמתח הוא מתח, ולא יותר מזה. סך הכל אתם מתווכחים על שטויות. אנשים שבאים אליי ומתחילים להתלבט בדברים האלה, אני צריך באמת להיכנס לפרטים, להבנת המצב, לדעת מה המציאות, ובדרך כלל אדם במצב כזה צריך עזרה כדי להבהיר לעצמו את המחשבות. אני לא רוצה שהוא יתחתן בהגשה שאולי זה לא. לא מצב נעים. יכול להיות שזה כן והכל טוב, בסדר, אבל אם הוא ניגש, מגיע לחופה שלו, או היא מגיעה לחופה שלה עם ספקות, חבל על בן אדם, חבל על יום החתונה במציאות כזאת. אף או פישו שהיו זוגות שהגיעו ליום החתונה עם ספקות, וברוך השם חיים בשמחה ובצורה טובה עד 120. אבל לא כדאי להיכנס למצב כזה. ומצד שני, יש באמת מצבים, כמו שהזכרתי קודם, שאין מה לעשות. אתה טעות, ועדיף להפסיק מהר לפני שמגיעים לחתונה, מאשר לתת לזה להימשך. לכן, אם באמת יש בעיות, כדאי להתייעץ. בעזרת השם, תעשו את הדברים בצורה טובה וחיובית, שלא תהיינה בעיות. ואנחנו מתחילים להתקדם לקראת החתונה. אז עד עכשיו רק נסכם, אנחנו דיברנו על הקושי המיוחד בתקופה הזאת, בגלל שזאת תקופת ביניים, על זה שיש מתחים, צריך למנוע אותם, צריך לקצר את התקופה, צריך כמה שאפשר לא להיכנס לפגישות של שיחות ארוכות ורציניות ושיחות נפש, קל וחומר שלא להיכנס לדברים אינטימיים. זה לא הזמן. יש אנשים שאומרים, הנה, מהר מהר לפני החתונה, אני חייב לברר עם אשתי כך וכך, תברר איתה אחרי החתונה. כמה שפחות להיפגש, יש מקרים מיוחדים שבאים זוגות ואומרים, תראה, יש לנו איזה משהו לברר או משהו, אנחנו לא מרגישים מספיק קשר לקראת החתונה, ונותנים להם הדרכה בצורה מסוימת לחזק את הקשר לפני החתונה. אבל זה שוב כדאי לעשות דווקא בייעוץ. יש מצב, אז אנחנו מדברים על מצבים, מה דיברנו עד עכשיו, על מצבי ביניים, על הסכנות, על היתרונות, ואנחנו עכשיו שואלים, מה כן עושים? מה עושים לקראת החתונה? טוב, אז כפי שאמרנו בהתחלה, כל אחד יודע, לקראת החתונה, צריך לדאוג לדיבה, צריך לדאוג לעולם, לתזמורת, וכולי וכולי וכולי. גם בזה יש כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם. אבל קודם כל, דבר שהרבה אנשים לא חושבים, או חושבים, אבל לא חושבים עליו מספיק, יש נושא שצריך לעשות בתקופה הזאת, שהוא יותר חשוב מכל דבר אחר. אולי אפשר להגיד שהדיבה חשובה באותה מידה. ודאי לא העולם ולא התזמורת ולא כל הדברים האלה. מי שיודע מה זה הנושא הזה?
משפחות?
מה?
משפחות?
לא. אפילו לא משפחות.
לימוד תורה?
הכוונה היא לימוד תורני שהוא הכנה לחתונה. הכנה לחתונה והכנה לחיי משפחה. אנחנו קוראים לזה הדרכת חתנים. כמובן, אנחנו קוראים לזה במכון מי הדרכת חתנים. במכון אורה קוראים לזה הדרכת קלות. זה נושא שברוך השם היום נהיו הרבה יותר מודעים לזה, אבל עדיין לא תמיד מודעים לזה מספיק. אני עדיין פוגש חתנים שאני אומר, נו, מה עם הלימוד לקראת החתונה? הוא אומר, ודאי, אני צריך ללמוד, אבל תראה, הייתי עסוק בזה והייתי עסוק בזה ולא הספקתי בינתיים. רבותיי, הנושא הזה חשוב הרבה יותר מכל דבר אחר. כן.
היום דורשים את זה ברבנות.
תמיד דרשו ברבנות מהקלות, או גם מהחתנים.
חתנים לא רואים.
מהקלות.
אצלנו בעיר זה גם חתנים.
גם חתנים, יפה מאוד. אז אצלכם בעיר זה יפה מאוד שדורשים את זה גם מהחתנים. תמיד דרשו את זה מהקלות. אבל כמו שאתה אומר, מה דורשים ברבנות? מינימום פעם אחת. אני לא מדבר פעם אחת. אני מדבר על קורס הכנה רציני שהחתן מצידו והכלה מצידה משקיעים בזה ויודעים שזה בונה את הבית יותר מכל דבר אחר שהם יכינו לחתונה. כן.
זה נכון, הרב, גם לאנשים שהם נגיד גרושים, כבר שהם...
זה נכון עוד יותר לאנשים שהם גרושים.
ונגיד אם יש ספר כזה, שמעתי שיש ספר של הרב הגאון אליהו, על טהרה.
כן.
ספר מקוצר. יש גם ספר לא מקוצר, אבל ספר, ואתה קורא את הספר הזה.
תראה, זה... בוא אני אגיד לך, בוא אני אכנס טיפה לכמה פרטים, כי אתה שואל שאלה טובה. שאלת, אמרת, יש ספר של הרב אליהו, אדם לוקח את הספר, קורא את הספר, זהו. טוב. זה ייקח לך קצת זמן לקרוא את הספר, אתה לא תגמור את זה בשעה אחת, אבל יש פה כמה בעיות. בעיה ראשונה, מי שלא קיים בחיים שלו את ההלכות האלה, שמדובר ברווק, או כן, אפילו בבן אדם גרוש, או משהו שבחיי נישואין הקודמים שלו לא קיים אותם, לא יכול להבין את ההלכות בלי הדרכה. יש פה הרבה מאוד הערות מעשיות, הרבה מאוד חוכמה מעשית, הרבה מאוד הדרכה, וזה משמעותי מאוד לכל היחס שלך. הדברים האלה, גם הצד ההלכתי, ואנחנו מדברים על יותר מהצד ההלכתי, אבל קודם כל בצד ההלכתי, הדברים האלה מהווים נקודה מאוד חשובה בחיי הנישואין, ולעשות את זה על פי התורה, זה משנה את כל המציאות, אבל לעשות על פי התורה, פירוש הדבר לא רק להגיד, הנה, מבחינה הלכתית אני צריך היום כך וכך, זה לדעת מה האווירה מסביב להלכות. מה היחס שאתה נותן לאשתך ושאשתך נותנת לך? הדבר הזה צריך לשמוע מאדם שלמד את הדברים מתלמידי חכמים, צריך לשמוע מאדם שיש לו את היכולת להדריך בדברים האלה. אפילו סתם חבר זה בעייתי, כי החבר יספר לך דברים מהניסיון האישי שלו. פעם למדתי ברוך השם בישיבת מרכז הרב, ראיתי שהייתה תופעה. היה מגיע בחור צעיר למצב כזה, והיה מתחיל לדבר עם חברים שלו. זה התחתן לפני חצי שנה, זה התחתן לפני שנה. כולם חבר נחמדים וטובים, הם ידנו לו רעיונות איך להגן את החתונה, הכל בסדר. אבל ברגע שהם התחילו לתת לו רעיונות לגבי חיי משפחה, התחילו הבעיות. כי כל אחד יש לו את הניסיון, בחור צעיר במצב כזה, התחתן לפני שנה, יש לו את הניסיון האישי שלו. מי אומר שהניסיון האישי שלו מתאים לחבר שלו? לא הוא יודע ולא החבר יודע. מי שיכול לדעת דבר כזה זה אדם שכבר הדריך ויש לו ניסיון של עשרות אנשים בצורות שונות ובמצבים שונים, והוא יכול להסתכל על החתן הזה ולהגיד, תשמע, אתה טיפוס א', תיזהר. יש לך דבר שאתה צריך לתקן אותו, כדאי לך להיזהר ממנו. אבל החבר שלו לא יודע, החבר שלו יגיד לו להיזהר מבית, ובית בכלל לא שייך לאלף. חברים הם נכס, אבל צריך לדעת מתי להשתמש בנכס הזה בצורה נכונה. דבר נוסף, אתה מדבר על בן אדם גרוש. אדם גרוש עבר חוויה טראומטית. זה לא נעים. אדם חשב שזאת זאת, כן? היא חשבה שזה, זה בעלה, ניסו ביחד, לא הסתדרו, נאלצו להיפרד, המצבים האלה משאירים צלקת מסוימת, ודאי, אדם יכול אחר כך להתחתן בצורה טובה ולבנות בית מחדש והכל יהיה מצוין, אבל כדאי שהוא יקבל הדרכה וצריך הדרכה הרבה יותר ממה שהוא עבד צריך. היה פעם מקרה שנתתי שיעור במכון הורה פה אצל הבנות, וניגשה אליי אחת התלמידות ככה אחרי כמה חודשים, אמר, הגיע לי מזל טוב. אמרתי לה, מזל טוב, ברוך השם, התארס, מי היהודי? אומר, יהודי גרוש, יש לו ילדים, אנחנו הולכים לגור במקום פלוני, ואני כבר מצאתי שם עובדת סוציאלית שתעזור לי ולו ולילדים להתמודד עם המצב. אמרתי לה, כל הכבוד, את חכמה מאוד. אתם לא מבינים מה זה להתחיל מחדש על גבי הבעיה של הזיכרונות של הישן. צריך הדרכות, צריך עזרה. בן אדם חכם מחפש עזרה. בן אדם שלא חכם אומר, אני חכם, אני יודע את הכל לבד. טוב? בסדר, ובוודאי שבנושא של ההלכות, אם מישהו היה נשוי במציאות של לא של שמירת מצוות, אז ודאי שהוא צריך לבנות את הכל מחדש, והוא צריך הרבה הדרכה לדבר הזה. אבל אנחנו מדברים, אני חוזר, אנחנו מדברים לא רק על הלכות. אם אנחנו מספיקים, אנחנו תמיד, כשאנחנו יושבים פה במכון מאיר עם חתן, אנחנו מדברים איתו על איך לבנות חיי משפחה, על האווירה מסביב להלכות ומסביב למה שלא הלכה. ויש הרבה מאוד ללמוד בתחומים האלה. היו פעם מזמים שהיו נותנים לזוגות בדרך לנישואין קורסים צרים של איזה שלושה מפגשים או יותר, רק מה זה להיות נשוי? בן אדם היום בא להתחתן, איזה יופי, מצאתי אהבה. טוב, מצאת אהבה, טוב מאוד, חשוב מאוד, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אבל מה אתה הולך לעשות? מה זה חיי נישואים? האמת? הוא לא יודע. אז אני לא יודע מה קיים היום בשטח, אבל אני זוכר פעם את הרעיון הזה של שלושה מפגשים, לפחות לדעת מה זה חיי נישואים. אנשים מאוד שמחו בזה. קיבלו מזה הרבה. ואל תשכחו שאנחנו באים מתוך עבודת השם, מתוך תורה ומצוות. אדם הולך לגשת לחתונה. אז זה התחלנו לדבר קודם. אתה הולך להוציא על החתונה הזאת סכום כסף גדול מאוד. כמה שהוא יהיה קטן יותר. אגב, אני אשמח. לא רוצה שתסבלו. פשוט מוציאים על החתונות היום סכומים מוגזמים. באמת באמת מוגזמים. אבל קודם כל, לפני שנדבר על הסכומים שכן מוציאים על החתונה, ומה עם ההכנה רוחנית? אתם תגיעו ליום הזה, יופי, אוכל יש בשפע, תזמורת, שירים יפים, אולם יפה. ומה עם היחס לקדוש ברוך הוא? אתם בכלל מבינים מה זה חופה וקידושין מבחינה תורנית? מה המשמעות של מה שאתם עושים? צריך לשבת, ללמוד את העניין הזה. צריך להתכונן לזה. מבחינת המנהגים בעם ישראל, יש הרי מנהג בהרבה מאוד עדות, שחתן וכלה ביום של החתונה צמים. מה זה לצום? סתם, לא אוכלים. יש הרבה ספרדים שגם עושים את זה. לא אוכלים? אנחנו רוצים שיסבלו, אנחנו רוצים שיהיה להם מקום לאכול. מה זה? צום, מבחינה תורנית, זה יום של חזרה בתשובה, של התבוננות, של מחשבה. לא מגיעים לחופה סתם ככה. כל הנושא של ההוצאות הגדולות של הנישואין, זה דבר שצריך הרבה מאוד בירור. כבר אמרו את זה הרבה רבנים, אני לא מחדש את העניין, שהסכומים שמוציאים הם מוגזמים בהחלט. אין שום סיבה שצריך שבכל חתונה תהיינה סעודות עם מנות על גבי מנות, שאגב, הרבה מאוד מהאנשים יוצאים מוקדם, אז הם בכלל לא אוכלים את המנות משלב מסוים והלאה. קבלנים מרוויחים על זה. צריך תזמורת של, לא יודע היום כמה זה, 5 נגנים, 7 נגנים, הגיעו ל9 כבר. מה, אדם אחד שמנגן לא מספיק טוב? אולי לא מספיק טוב, רוצים 3. אתם תתנפלו עליי, מי שמע על חתונה עם רק 3 נגנים. מה שאני רוצה להעיר פה במיוחד, ושוב, את ההערה הזאת של ההוצאות המוגזמות לחתונות, היא לא ההערה שלי, אבל אנחנו מדברים על התקופה הזאת לקראת החתונה, נכנסים למין מצב רוח כזה, ואני יודע כבר שהחתונה תעלה לי כך וכך 10,000, וזה יעלה לי כך וזה יעלה לי כך, אני אומר, טוב, אז עוד 5,000 זה שום דבר. כלומר, סכומים שבמצב רגיל לא הייתי חולם להוציא אלא לדבר מאוד מאוד חשוב, אני עכשיו כבר נהייתי אדיש כמעט לסכומים. כלומר, ודאי, אם יגידו לי עוד 100,000 שקל, אז אני לא אעשה. אבל פה 5 ושם 2,000, אני מתכוון. זה כבר הולך לי בקלות. איבדתי את הקנה מידה, וסך הכל אני צריך עכשיו לקנות או לזכור דירה. המחירים באמת, הדירה, ודאי שצריך. זה לא עולם חתונות, זה דירה שהולכים לגור בה. הסכומים של דירה, יחסית לסכומים שאני בדרך כלל מתמודד איתם בחיים, הם גם כן סכומים ענקיים. לא, זה אין מה לעשות, אני לא יכול ללכת, אני לא אקח את אשתי ואגור באוהל. אבל זה גורם לכך שאני צריך לשים לב שלא לאבד את הקנה מידה. טוב מאוד, הולכים לקראת החתונה, יש כסף, קונים בגדים חדשים. הם שימושיים, הכל בסדר. אבל אומרים, טוב, בוא נכניס עוד כמה. אתה תשתמש בהם? לא יודע אם אני אשתמש בהם או לא, אבל שיהיה, אבל זה סך הכל פה, הוצאתי כל כך הרבה אלפים. אז נוציא עוד 5 מהם. מזה צריך להיזהר. אין עניין, קודם כל, מבחינה תורנית, אין עניין לבזבז כסף. זה לא טוב. אבל נוסף על זה, הרבה מאוד מהאנשים רק סובלים מזה אחר כך. אחר כך זה חסר. אחר כך מרגישים, גם הדבר הזה, מה הוא מהווה אומס, או כמה בזבזנו, וכמה זה לא נוח. וכרגע אנחנו לא מרגישים. זה עבודה קשה, לא פשוט לחשוב על זה. אבל זה שייך להערות של ההכנה של התקופה הזאת. זו תקופה שבאמת בן אדם נמצא קצת במצב לא רגיע, לא נורמלי, לא רק ביחסים בינו לבינה, אלא בכלל, בכל היחסים למשפחה, כולם מצד אחד, איזה יופי, אתה, כן, התארסת, מזל טוב, וזה, אז הוא מרגיש, קוראים לזה בהי, כן, מרגיש ככה מאוד מאוד מנופח וחשוב ושמח ואמיתי. מצד שני, הוא צריך להפעיל שיקול דעת. זה עוד אחד מהדברים המיוחדים שיש בתקופה הזו. כאן, אגב, לפעמים עוזר חבר טוב. אם יש לך חבר עם ראש על הכתפיים, שהוא יותר שקול, ואתה יכול להגיד לו רק רגע, תגיד לי באמת, אני צריך את הדבר הזה או לא צריך אותו? מה אתה אומר? לפעמים זה יכול לעזור. אבל כמובן שבאמת יהיה מישהו שקול, ולא אחד שיגיד לך סתם ככה לפי ההרגשה. לפעמים בן אדם יותר מבוגר יכול לעזור. אין, הרגשות שלך כבר כל כך לא יציבים כרגע, אתה כבר אין לך איזשהו קנה מידה להתייחסות, שקשה לך להחליט לבד. אנחנו בכלל, מבחינה זאת, גם בתקופה של הכנה. יש דברים שקשה הרבה פעמים מבחינה מעשית, אבל יש דברים שכדאי להשאיר לאחרי החתונה. למה? כי אחרי החתונה יכול להיות שבן אדם ידע מה הוא צריך. עוד יתרון לעשות דבר אחרי החתונה, זה שאז באמת עושים את זה ביחד. עכשיו במידה מסוימת, גם אם אתם עובדים ביחד, אתם אורח ואורחת. אתה אורח אצלה, את אורחת אצלו. אתם עוד לא ממש רגילים לעבוד כזוג. שמעתי פעם סיפור נחמד. היה איזה קרוב משפחה, והוא בחור תאילנד. תאילנד מאוד יפה, אוהב לטייל, מוצלח בטיולים. והיה לו חלום אחד, כשהוא החליט להתחתן, הוא אמר לארוסתו, כפי שקוראים לזה, לאשתו של היום, אמר לה, תראי משהו, אני הולך לגמור מהר את ההכנות לחתונה. גמר אותם מהר. תוך חודש, היה להם עוד חודש עד לחתונה. זה אומר, טוב, גמרת, מה העניין? עכשיו אני הולך לגמור קטע בשביל ישראל. יש לי עכשיו, בדיוק לפני החתונה, עכשיו הראש שלי פנוי, כבר הכל מורגן. היא אמרה לו, לא. מה, את לא רוצה שאני אעשה שביל ישראל? ואני, כן, אני רוצה שתעשה שביל ישראל יחד איתי. אחרי החתונה. הוא באמת עשה את זה כי היא צודקת. אתה אומר כאילו אני מנצל את הרגעים האחרונים של הרווקות. יש אצל הגויים מנהג כזה שנכנס בדלת האחורית לעם ישראל, שזה דבר היום ונורא. אתם מכירים את המושג מסיבת רווקים? מסיבת רווקות? השתוללות מוחלטת, זהו, הרגעים האחרונים להיות רווק, עכשיו אני יכול להשתולל, אחר כך אני לא אוכל להשתולל. אני לא כל כך בטוח שמי שמשתולל, אני חושב זה מושגים של פעם, שגם אצל הגויים היה קצת יותר מוסר, אז אדם נשוי היה לפחות מוגבל בהשתוללות שלו. והרווק השתולל פעם האחרונה. היום אני לא בטוח שמי שמשתולל במסיבת רווקות לא משתולל גם אחר כך. אבל בכלל ההשתוללות הזאת היא פגומה לגמרי מבחינה מוסרית. אין כאן מה לחגוג, אין כאן ודאי מה להשתולל, ודאי לא בסוגי ההשתוללות שלצערנו עושים בכל מיני מצבים כאלה. זה מושחת לחלוטין. אל תלמדו מהמנהג הזה. אבל הבחור הזה שאני מספר עליו, הוא היה בחור טוב. לא התכוון להשתולל. וכאילו הגיש, הנה, עכשיו אני לא מוגבל, עכשיו אני יכול לעשות את השביל הזה, את הטיול הזה, בלי בעיות. אז נעשה את זה עכשיו. אשתו הייתה יותר חכמה ממנו. אמרה, מה, עכשיו זה מצב יותר טוב, או אחר כך זה מצב יותר טוב? נכון, אחר כך אתה צריך לקחת אותי, הוא היה צריך לסחוב אוהל על הגב, כדי שהם יוכלו לישון בלילה, הם ישנו בשטח. אבל הוא היה צריך להתחשב ביכולת שלה, בקצב שלה. אבל זה הרבה יותר אמיתי מאשר להגיד, אני עכשיו, שאני יודע שעוד חודש אני הולך להתחתן, אני עכשיו הולך לבד. את החוויות שלך תשמוע על חיי הנישואים. אל תבזבז אותם עכשיו. ככה צריך לבנות את החיים. וזה באמת מה שהזוג הזה עשו. הוא לא עשה לפני כן, והם יצאו אחר כך, אחרי החתונה, שהם לא זוכרים בדיוק כמה אחרי החתונה, לקחו אוהל קל, הוא סחב יותר על הגב, גם בשבילו, גם בשביל אשתו, היא הצליחה לעמוד במשימה, ברוך השם, היא גם כן מסוגלת לטייל. והם הלכו ועשו את הקטע הזה של הטיול, שהוא התכוון, ביחד. הרבה הרבה יותר טוב. הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר שלם. זה גישה כללית לתקופה הזאת. אנחנו בתקופת הכנה. בתקופת ביניים, כפי שאמרתי בהתחלה. לא לשכוח את ההכנות הרוחניות, כפי שאמרתי. זה, כן, אני מסכם עכשיו את מה שדיברנו בחצי השני של השיעור. גם בהכנות המעשיות צריך להתאמץ מאוד שהראש יהיה על הכתפיים, שתעשו את הדברים בצורה שקולה, לצפות לזה שהחוויות תהיינה אחרי החתונה. לא בתקופה הזאת. אנחנו עכשיו בונים לעתיד. בנייה, בעזרת השם, העתיד יהיה טוב. אני רואה שיש פה כמה שאלות באינטרנט שאני קצת לא שמתי לב אליהם. בואו נראה מה אפשר לענות פה. יש פה שאלה, האם באופן גורף חייבים לצום ביום החתונה? הצום ביום החתונה הוא מנהג טוב וחיובי. אשכנזים באופן כללי נוהגים כך. יש גם מעדות המזרח שנוהגים כך. בכל מקרה של ספק צריך לשאול רב. אין מטרה שהחתן או הקלה יגיעו לחופה מותשים בגלל שקשה להם לעמוד בצום והם רעבים ועייפים ואולי אפילו עם כאב ראש בגלל הצום. זה כדאי להתייעץ עם רב וכל מקרה לגופו. לגבי הוצאות החתונה, אז כמה צריך להוציא? זה מאוד אישי, אני מסכים שזה מאוד אישי. יש על זה כבר הוצאו כמה כרוזים על ידי רבנים מהחוגים שלנו שניסו להגביל ולתת הצעות איך... איך לעשות חתונה בצורה לא מוגזמת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים במסגרת הזאת. שאלה אחרונה, יש מנהג אצל דתיים, שבת קלה, האם זה מנהג גוי או מותר? מה שקורה הוא כך. המנהג אצל האשכנזים הוא, שחתן עולה לתורה ועושה מה שנקרא קידוש, זורקים עליו סוכריות, בשבת לפני החתונה. בשבת הזאת, כפי שאמרנו, עדיין לא יחד עם הקלה שלו. לא רק זה, אלא שלאשכנזים נוהגים שבשבוע לפני החתונה, החתן וכלה בכלל לא נפגשים. לא נפגשים, פשוטו כמה שמו, לא פוגשים אחד את השני. מקילים, מדברים בטלפון, אבל לא נפגשים. אז הכלה בכלל לא נמצאת בשבת חתן. לכן התחילו לעשות גם שבת כלה, כדי שהכלה גם כן תשמח באותה שבת. אז כמו שהשבת חתן, מה עושים בשבת חתן? יש הרבה חברים של החתן שיכול להיות שלא יגיעו לחתונה, במיוחד אם הוא בישיבה, לא כל בני הישיבה מגיעים, אם הוא בקהילה מסוימת, עם חברים מסביב, לא תמיד כל בני הקהילה מגיעים, לא תמיד החתונה באותו מקום. אז עושים את השבת חתן ושמחים איתו לפני החתונה. אז באותה מידה, הקלה יכולה לשבת בבית ולהביא חברות, ולעשות שבת עם חברות שלה. אין בזה שום חיסרון. עכשיו, יש היום הרבה שבאים ואומרים, עדיף לנו את מנהג עדות המזרח, שאת השבת הגדולה, את השמחה הגדולה, עושים בשבת אחרי החתונה. יש בזה צדדים לכאן ולכאן, כי לפעמים, בשבת של השבע ברכות, שזה אחרי החתונה, העיקר הוא המשפחה. אוכלים שבע ברכות עם המשפחות, ופחות יש זמן לשים לב לחברים. אז לפעמים יש יתרון לעשות גם שבת לפני החתונה. לא רוצים, לא חייבים. אשכנזים חשוב מאוד לא לבטל מנהגים, אז שיקיימו את המנהג שהחתן עולה לתורה, זורקים עליו סוכריות, אבל לא חייבים לעשות איזשהו עניין גדול מזה. יעלה לתורה, יזרקו עליו סוכריות, יגידו לו מזל טוב. אבל אם דווקא יותר נוח למשפחה בשבת אחרי החתונה, אז אפשר לעשות את העיקר השמחה אז. מותר לשמוח, זה דבר טוב וחיובי. על כל פנים, זה לגבי השאלות האלה שהיו באינטרנט. אני מקווה שנתתי לכם פחות או יותר תמונה מאוזנת לגבי התקופה הזאת, שכפי שאמרתי, היא תקופה שצריכה להיות מאוד שמחה, אבל היא תקופה לא פשוטה. ואנחנו בעזרת השם נמשיך לעסוק בנושאים של נישואין, גם בשיעורים הבאים, שיהיה במזל טוב ובהצלחה לכולם.